כן, שלום וברכה. אנחנו בפסקה י"ט, התפילה, נכון? עמוד 76. התפילה התרוממות הנפש בעלה עליונה, שתתבונן על לקראת ערך החיים ביותם ממלאים רצון השם, שהם יקרים יותר משאר חפצים ותכליות. ומזרז על ידי הכרה זו יותר את פעולותיו כולן, כיוון שמכיר רוממות מטרתה. כן, כלומר, מה זה מצב התפילה? מצב התפילה זה שאדם עומד לפני השם קודם כל. על ידי שלושת הברכות הראשונות של אבות גבורות קדושת השם, אנחנו מתוך השבח הזה יודעים לפני מי אנחנו עומדים. את הרוממות האלוקית. עד אתה קדוש, שלך הקדוש, זה ההתרוממות של הקדושה. ומתוך המעמד הזה של קרבת אלוקים כזו, כעומד לפני המלך, אנחנו מבקשים. מה אנחנו מבקשים? מבקשים על אותם דברים שהם תיקוני העולם, שהם השלימות של העולם. אנחנו מבקשים על הדעת, על התשובה, על הסליחה, על הגאולה, על הרפואה, על קיבוץ הגלויות, על השבת המשפט, על קרן הצדיקים, על מלכות בית דוד, על התקבלות התפילה, על העבודה, על ההודעה ועל השלום. זה כל האידיאלים הכי גדולים. כשאדם עומד לפני השם ובאמת רוצה את כל העניינים האלו, מה קורה לרצון שלו? מתרומם. הרצון שלו מתרומם. נהיה משוייך אל האידיאלים הגדולים האלה. זה מה שעושה תפילה, זה מה שהוא אומר, תרומות הנפש. וכיוון שהוא מבקש מהשם, אז יש פה משהו שמרומם את הנפש לא רק למושגים של מה שבן אדם מסוגל להשיג, אלא לרצון של השם. וזה בעצם מה שהוא רוצה, להפיק רצון מהשם. זאת אומרת שהרצון שלו יהיה מתאים לרצון של השם, ליצור התאמה בין הרצון שלו לרצון של השם. זה התרוממות הרצון, זה התרוממות החיים. שזה יותר חשוב משאר החפצים והתחלות, משאר הרצונות. וכמובן מתוך זה, גם כשאדם פועל, עושה מעשים, הם מכוונים לאידיאל הגדול הזה, של מה שיתרומם הרצון של האדם, בתפילה. כן, תמיד כשאדם מבקש, אם הבקשה שלו היא בקשה שבאה מתוך הלב, בבקשה אמיתית, לא סתם מן הפה ולחוץ, בכל תחום, זה מעצים את הרצון באותו עניין. כן, כשאתה הולך לבקש ממישהו, שיעשה לך טובה וכו' באיזה משהו מסוים, זה רצון שלך. אני אתן לכם דוגמה, רק בתור משל. כשאתם עומדים בטרמפיאדה ומבקשים שיעצרו לכם, נכון? כל רכב שעובר, יש לך איזה מין. עד שאתה נהיה מיואש מהטרמפים, אבל כל זמן שאתה לא מיואש, אז מין. וואלה, התעוררות ברצון. השתוקקות כזאת, שהוא ייקח אותך. לפעמים אתה מתחנן בעיניים קלות לרכב השועט, רק ממוזג לכיוון שאתה רוצה. כל הרצון שלך מרוכז כזה. זה התרוממות הרצון. זה לא התרוממות, כן? אבל בהקשר שלנו זה משל. להתעצמות של רצון. כשיש בקשה אמיתית, כלומר שהיא באה מהרצון של האדם בפנים, לא רק לפה חוץ, זה מעצים את הרצון עצמו. עכשיו תחשבו, איפה נמצאים הרצונות הכי הכי עמוקים שלנו? בנשמה. לכן בתפילה יש התאמה, זה לא רק ברמת הנפש. זה מי העומק של העומקים, מי הנשמה עד לנפש, עד לדיבור. זה ביטוי כבר יותר חיצוני. כל המציאות הזאת שלנו נהיית מדובקת ברצון הזה. בבקשה הזאת. בסליחה, בתשובה, בדעת, בבריאות הגוף, בשפע הכלכלי. כן.
איך עושים את זה עם הלכתחילה?
מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אין אפשרות באמת לרומם את הרצונות בלי תורה. אין אפשרות. צריך להיות תורה, להתמלא בתורה, ומתוך זה הרצון מתרומם. בשמך, על ידי שהכיר שם השם, עשה כפי ביותר עוז ואומץ. כן? והתעוררות הטבעית לתשוקת החיים, זו תפילה שנפשו מתרומת למעלה מאכשר טבעה. כן? כלומר, כמו שאמרנו, שתפילה זה לא רק הכיוון הכללי, זה התעצמות עוד יותר גדולה של הרצון. והנה ביותו משלים חוק קריאת שמה, שזה המגמה של החיים, קריאת שמה, מגמה, הכיוון. מה הכיוון? כשיהודי אומר שמה ישראל השם נוקן או שם אחד, הוא אומר, המגמה שלי בחיים זה האידיאל האלוהי. זה מה שהוא אומר. וזה הכיוון הכללי שלכם. יש צורך גם להעצים עוד יותר את הרצונות. והנה לו, ביותו משלים חוק קריאת שמה ותפילה, ביות כוחותיו הטבעיים וגם כוח התעוררות שהוא למעלה מגדרי טבעו הקבוע, בנויים על פי חפץ השם מהכירו רוממות ערכו, אז יתעצם טבעו להיות העבודה תענוג לו, ולא יהיה עוד זקוק לחוף בטבעו בעבודת השם. כי הלא ימצא עצמו מוכן ברגשותיו הפנימיים לתכלית השלמות. כן, זאת אומרת, כשאדם באמת גם קורא קריאת שמע, זאת אומרת, משייך את עצמו למגמה הכללית, האידיאליסטית, מגמה אלוהית, וגם מרומם את הרצון, כן, אז האדם נעשה מקושר לרצון השם, ולעשות רצון השם זה עונג. עונג, להתענג על השם. למה זה עונג? עונג נוצר כתוצאה מהתאמה. אם אדם כופה על עצמו הקשר מציאות מסוים, שכרגע הוא לא נמצא שם בחילת הרצונות שלו, זה יהיה משהו שאדם ירגיש בו את הכפייה, ירגיש בו את ההתנגדות. אבל ברגע שהרצון שלו משוייך אל אותו עניין, גם אם זה יהיה כרוך אפילו בסבל גופני, הסבל הזה לא יהיה משמעותי יחסית להתמלאות של האושר שיש לו מזה שהוא עושה משהו משמעותי. זה בעצם מה שקורה בהתענגות על השם. כי הלא ימצא עצמו מוכן ברגשותיו הפנימיים לתכלית השלמות. הרי מה זה רצון השם? זה האידיאל הכי גדול מכל האידיאלים. אם מציאות השם זה האידיאל הכי עליון, זה האין סוף טוב, אין סוף חסד, אין סוף גבורה, אין סוף שלימות, אין סוף השפעה של רצון, אין סוף השפעה של חיות. וכשאתה משתייך למגמה כזאת, אז הכל משתנה אצלך. אם כן, כמו חלב הדשן תשבע נפשי, זה המשך הפסוקים שם, זה הפירות בעולם הזה, מה טענו כשהרגיש בעבודתו. כן, אפילו בעולם הזה מרגישים עונג. נכון, שנתענג על השם, זה באמת, זה העולם הבא. לכן הרמח"ל במסילת ישרים, שהוא אמר, האדם לא נברא להתענג על השם, ואז הוא אומר את המילים הבאות. הוא אומר, ומקום העידון הזה באמת, הוא העולם הבא. כשהוא אמר את המילה באמת. כי גם בעולם הזה יש התענגות על השם. אבל תדע לך שהמקום האמיתי של העונג הזה, בעולם הזה יש גם התענגות על השם. המקום האמיתי של העונג הזה זה העולם האידיאלי. כן, זה מה שאומר, יש פירות בעולם הזה מהתענוג, אבל עצם שכרו הוא שנוכל שני עולמות. עולם הזה, על ידי שישבה כוחותיו החינויים לחפץ השם, ראוי לעולם הזה הטבעי. כן, זאת אומרת, על ידי שאת החיות העולם הזה הוא כיוון לרצון של השם, אז לכן יש לו קשר אל האידיאל האלוהי בעולם הזה. 58. כן, אבל עצם שכרו שהוא שנוחש שני עולמות, עולם הזה, על ידי שהתעלה שעל ידי שם השם, עוד יוסיף אומץ יותר מכוחותיו הטבעיים, שזה התפילה, ראוי הוא לעולם הבא שהוא עודף על הטבע. כל זה כבר מדרגה עליונה שבסדר העולם הזה לא ניתן להשיג מדרגת דבקות כזו כמו העולם הבא. תוכן הדבר הוא שהעובד השם החכם השלם הוא מכבד את החיים מאוד, על כן יסדר את דרכיו להוסיף אומץ גופני גם כן. כן, זאת אומרת העובד השם החכם השלם מכבד את החיים מאוד ולכן מסדר את דרכיו להוסיף אומץ גופני גם כן, זאת אומרת לא מזלזל בשלמות העולם הזה, ואנחנו לא מזלזלים בשלמות העולם הזה, כי אנחנו מתפללים על רפואת הגוף, אנחנו מתפללים על השפע הכלכלי. אם אנחנו מזלזלים בזה, לא מתפללים על זה, זה בתפילה. זאת אומרת זה קשור לרצונות הכי גדולים, זה מה שאומר פה, מכבד את החיים מאוד. ולאסוף קילן והאושר שאמצעים להגדיל ערך החיים יותר מהמכיר אתכם רק מצד טבעם, שהוא לא יוכל להכיר עמות ערכם כלל. כן, זאת אומרת, לכן גם תוספת העושר, כמו שכותב רמב"ם במורה נבוכים על האבות, למה לאברהם אבינו היה חשוב שיהיה לו מקנה וכולו, ויצחק ויעקב אבינו, למה זה חשוב להם כל העניינים האלה? זה בגלל, אומר הרמב"ם, כי האבות היו אידיאליסטים, והם הבינו שבעולם הזה צריך לבטא את האידיאלים הגדולים דרך הסדר של העולם. וכיוון שהשירות זה השפעה, השירות זה כוח משפיע, זה מרחב שבו אפשר לבטא את האידיאלים הגדולים. איך אברהם אבינו ביטא אידיאלים דרך העושר שלו? אז חז"ל אומרים שהבהמות של אברהם אבינו יצאו זמומות, זה סוגר להם את הפה, זה סטארט-אפ. מי סוגר את הפה של הפרות? לא נותנים להם לאכול בכל מקום. אז ברקה הזה שם שניפץ את כל האלילים ואמר לכל העולם, תשמעו, אתם לא בכיוון, זה עץ ואבן, בואו תהיו שייכים ל... הוא זה שהבהמות שלו הולכות עם כיסוי על הפה. תחשבו על זה, תראו, זה משהו מפליא איך אברהם אבינו חשב על כל הדברים האלה. ואז כולם שאלו, תגידו מה זה? מה זה? ואז באו, תנו לחיות לחיות, צער בעלי חיים, הפגנות הזה. אז זה שם עוד לא היה שם האנושות עם שגרינס לכיוון ההפוך. שם זה נעשה סדום, רעים וחטאים. הם לא יודעים לעשות חסד עם עצמם. עובד רמון, תשמע, זה קוקו היה הבן אדם הזה. עכשיו, אתם יודעים, גם יש עוד דבר אצל אברהם אבינו. כששאלו אותו, תגיד, במי אתה מאמין? אז הוא אומר, אני מאמין באלוקים. אמרו, בוא, תראה לנו את אלוקים. אומרים, הנה, שלנו, אנחנו לא אגיד לכם, תסתכל שם, זה הכוכב הזה, זה השמש, זה הירח, זה זה. ואז שואלים אותו, איפה האלוהים שלך? מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, לא רואים אותו. מה זה לא רואים אותו? אי אפשר לראות אותו. הוא לא מסוג הדברים שנראים. אז מה הם אמרו? ככה הם עשו אחד לשני. מה הוא מדבר? התימוני הזה. מה זה אלוהים שלא רואים אותו? מה, גם לא שומעים אותו? גם לא ממששים אותו? אתם מבינים? אברהם אבינו זה עבר אחד, כל העולם בעבר השני. זאת אומרת, זה חשיבה כל כך מתקדמת, גם מבחינה שכלית וגם מבחינה מוסרית, יחסית לכל האנושות. אנחנו לא הילדים שלו, לכן עם ישראל גם כן הוא יצירתי, הוא מתקדם מבחינת החשיבה שלו ביחס לעולם, אבל הוא צריך לנצל את החשיבה שלו לא להמציא כיסאות מתכווננים ומסך מגע, לא בשביל זה, אלא הוא צריך להמציא המצאות שיקדמו את העולם בעניינים של המהות של העולם, של האידיאל הכי עליון של העולם, של הטוב האמיתי של העולם. כיסאות מתכווננים ומרות וחיישנים, בסדר, בשביל זה יש 70 אומות, לא בשביל זה נוצר עם ישראל. טוב, לענייננו, לכן אמרנו שאברהם אבינו אוסף את העושר, כי כמו שהראינו בזה, וזה ככה בהרבה דברים. כן, זה במובן של מטרות. אתה בשביל האידיאל של תורה, יראת שמיים, אידיאלים גדולים, אתה צריך להיות מוכן להתמסר עד לכדי שפת במלך תוכל. והם שורת אשתה. זאת אומרת, ברגע שיהיו לך מטרות חומריות, שיתפסו לך מקום בנפש, זה בא על חשבון האידיאלים הגדולים. אבל אם הם לא תופסים מקום בנפש, הם רק כלים, שדרכם אתה מבטא את האידיאל עצמו, אז זה הדבר המושלם ביותר. ועל זה נאמר בשמך עשה כפיי, שהפעולות תרומו לפעול דרכי חיים בכוח מלא יותר. מאילו היה בהם כוח המושך הטבעי לבדו, שהכירו שם השם, או שאמרנו. כשעם ישראל במשרד החינוך התחילו לחנך ליראת שמיים, אז גם במושגים, זה לא שהמדע שלנו זה גולת הכותרת, כמו שאמרנו מקודם, אבל גם המדע יהיה יותר מוצלח. לא בגלל משהו סגולי, יש גם את זה, אבל זה לא הנקודה. בגלל שהמדענים תהיה להם מטרה אידיאליסטית. בגלל שלרופאים יהיה להם מטרה של תיקון העולם. תורה גורמת לבן אדם לרצות לתקן את העולם. אבל אם נשאיר אותם בעולם החומר, אז שעניין אותם זה קריירות, כבוד, דברים מהסוג הזה. גם דברים מוסריים, אבל המוסרי יהיה עטוף בהרבה תינוף של עולם הזהיות, וחומריות, ועניינים חיצוניים ולא מהות. זה מה שאומר הרב, הפעולות המעשיות בתוך העולם יתרוממו לפעול דרכי החיים בכוח מלא יותר, יותר עוצמה. אתה תהיה חייל יותר טוב. אתה תהיה מדען יותר טוב, רופא יותר טוב. מפני שהכירו את שם השם שהוא נעלה בין ארוך מהכרה הטבעית וכל כך יותר מותו יותר. הכרה הטבעית זה הכוונה המטרות המוסריות שאדם מגיע להם באופן טבעי במדרגה הרגילה, הבסיסית של החיים. עד כאן. ההתעצמות של הרצון מדבקת אותו בטוב אידיאלי.